טוב, אנחנו בדף פ"ה עמוד ב' הגענו ואילו לא היה פסולם בקודש, כן? כן, הגענו בפ"ה, היום זה פ"ו, ואילו לא היה פסולם בקודש, אמר רבי יוחנן. זה גם למד, נדמה לי באי רבי ירמיה. כן, ובכן, למדנו במשנה, ואילו לא היה פסולם בקודש. אז שם מביאה הגמרא, נראה את הלשון של המשנה, רבי עקיבא מכשיר במעלי מומים. אז המשנה אומרת כך, תסתכלו בדף פ"ד עמוד א', במשנה, אילו אם עלו לא ירדו, הלן, כן, דמו עם הורים שלנו, היוצא, חוץ העזרה, התמה שנשחט חוץ לזמנו, חוץ למקומו, שקיבלו פסולים וזרקו את דמו. ואז הגמרא אומרת, רבי עקיבא אומר, יש דעה של רבי שמעון, רבי עקיבא בסוף המשנה אומר, מכשיר בבעלי מומים, ואם עלו למזבח לא ירדו. זה אחר כך רבי חנינא, סגן הכהנים אומר, דוחה היה בה את בעלי מומים על גבי המזבח, שהוא למעשה לא מקבל את דעתו. והגמרא תשאל, בעצם זה דעת תנא קמא, רב חנינא סגן הכהנים, אז מה הוא מוסיף? והמשנה מסיימת, נראה רק את הסיום, מפני שהיום נדבר על זה. כשם שאם עלו הקורבנות הפסולים, שנאמר בהם שהמזבח מקדשם לא ירדו, כשם שאם עלו, כך אם ירדו, שוב לא יעלו, וכולם שעלו חיים לראש המזבח ירדו. עולה, שלטה חיה לראש המזבח תרד, שחטה בראש המזבח ודיעבד, יפשיד ויניחנה במקומה. אז נגיע לעניין שלנו, אילו לא היה פסולם בקודש, רבי עקיבא, אילו שלא היה פסולם בקודש, בעלי מומים, רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים. בא רבי יוחנן מצמצם את החידוש של רבי עקיבא, לא כל בעלי מומים, כי אם זה בעל מום גלוי ורציני, אז זה בבחינת ביזיון. הקריבה עונה לפחתך, הוא אומר רבי יוחנן, לא הכשיר רבי עקיבא אלא בדוקין שבעין. היינו מום קטן שזה מין קטרה כזה, הועיל וקשירים בעופות. תמות וזכרות באימה ואין תמות וזכרות בעוף. בעוף לא שייך זכר ונקבה, כל קורבן שאתה חייב בעוף, בין זכר ונקבה. ודאי שיהיה זכר ונקבה. זה לא בולט חיצונית, אבל... מה?
כשאומרים הכל חוץ מחוסר עבר.
כן. אז לפי רבי עקיבא אומר שגם מומים שלא מחוסר עבר, גם מומים שהם בולטים, אז הוא אוסר. ככה מצמצם רבי יוחנן את דברי רבי עקיבא. רק דברים שדומים לדוקים שבעין. הועיל וקשרים בעופות. ועוד אמר רבי יוחנן, והוא שקדם את קדשם את מומם. מה שאמר רבי עקיבא שבעלי מומים המזבח מקדש אותם, זה רק אם המום נפל בבהמה אחרי שהקדישו אותה, כן? שמעולם לא חלה אחרי שהקדישו אותו, כן? למה? שכיוון שחלה על הבהמה קדושת מזבח, המזבח מקדש אותה. אבל אם אחר כך, אם הקדישוה כשהייתה בעלת מום, אין המזבח מקדשה. הוא מודה רבי עקיבא בעולת נקבה, הרי עולות באות רק מן הזכרים, אז רבי עקיבא מודה בעולת נקבה שאין המזבח מקדשה, למרות שעולת העוף באה גם מן הנקבה. למה? כשקדם אומה לקדשה דמיה, זה דומה. למה? כי הנקבה זה מום כלפי קורבן עולה, אז היא הייתה נקבה עוד לפני שהקדשת אותה. טוב, עכשיו יש כאן שאלה מעניינת. אחד הדברים שפוסלים, לומדים את זה מהפסוק הראשון ספר ויקרא, אם מן הבהמה או מן העוף קורבנו, מה בא לרבות בתחילת ויקרא? שפסול רובע ונרבע הם פסולים לקורבן. אם הבהמה רבעה אישה, או שהבהמה נרבעה לאיש, הרי הם פסולים, נאסרו לעבודת הקורבנות. לחולין זה מותר, אבל לקורבנות נפסל. השאלה תהיה, מה קורה בעוף? אם בן אדם סותר רבה עוף, האם העוף נאסר או לא נאסר? האם מה שהתורה מדברת מן הבהמה דווקא בהמה, או יותר נכון, כי אם אתה מדבר על רובע ונרבע, שייך רק בבעל חי שיש לו עבר חיצוני כזכר. אז מילא נרבעת בעוף שייך, אבל רובע לא שייך מבחינה פיזיולוגית, מצב כזה שהאדם יביא על עצמו את העוף בתור רובע. אז אולי מה שהתורה פסלה לקורבן, רק מי שיש בו את שני אלמנטים, גם אפשר רובע וגם נרבע, אבל עוף שהוא יכול להיות רק נרבע ולא רובע, על זה לא נאמר, זאת תהיה הבעיה לפנינו. באי רבי ירמיה, יש נרבע בעופות או אין נרבע בעופות? מה הספק? מי אמר, התורה אומרת, מינה בהמה, כן, בתחילת הפסוק השני בספר ויקרא, מינה בהמה, מן הבקר ומן הצון תביאו את קורבנכם. אז מן הבהמה להוציא את הרובע והנרבע שהם פסולים להקרבה, כי כתוב מן הבהמה, משמע לא כל הבהמה, מה זה בא למעט רובע ונרבע. כל אחד דייתי ברובע הייתי בנרבע, כל אחד דלייתי, לייתי זה אין, שאיננו ברובע לייתי בנרבע. זאת אומרת, מצד אחד לא שייך באופת שתי הפעולות, שייך לרבוע, להרביע אותה, אבל לא שהיא תרבע בן אדם, כי אין לה מצב מבחינה פיזיולוגית, זה יכול להיות. אז לכן, כשהתורה דיברה על פסול קורבנות, דיברה על מצב שיש את שני המצבים, אבל באוף שיש רק נרבע ואין רובע, אולי הזה לא, או דילמה, למרות שלא שייך בו עבירה, מי אומר שהתורה תלתה זה בזה? היא נתנה שני מצבים שנעשתה בגוף הבהמה עבירה. ובעוף, מה שאפשר לעשות בגוף הבהמה עבירה, היא פוסלת. או דילמה, הגמרא אומרת, הרי נבדה בו עבירה פקט. מישהו בעל את העוף הזה, אז זה נעשתה בו עבירה. באה הגמרא ומנסה לפשוט את הספק. אמר רבא תשמע, מהמשנה שלנו, רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים. בדוקים שבעין, למה? כיוון שאינם פוסלים בעופות, אז גם בבהמה, אם הוא ייקח בהמה, כיוון שמצאנו שמום כזה לא פוסל בעופות, אז גם בבהמה, מום כזה לא יפסול, אם עלה למזבח, המזבח יקדש אותו. ואם תגיד, אומרת מחרה גמרא אחרה נפלאה, אם תגיד שבעוף אין רובע, אז בעצם אתה צריך להגיד, בבהמה רובע שעולה למזבח, המזבח מקדשו על פי אותו פרינציפ. אם באמת אתה מוצא בעופות שפסול כזה לא עובד, אז בבהמה בדיעבד אם עלה למזבח אותו רעיון, ואם לא אומרים את זה, סימן שעופות כן נאסרים ברובע, כן בנרבע. אמר רבא תשמע, רבי עקיבא מכשיר בעלי מומים, ואם איתה שעוף שנרבע לא פסול להקרבה, נכשיר נמי בנרבע, שגם נגיד, אם עלתה לה, באימה שנרבעה, אם עלתה למזבח, לא תרד, דועיל וקשר בעופות, אותו פרינציפ. הרי מה אמרנו לפי השיטה הזאת? אם אתה מוצא צד היתר מסוים באיזשהו אופן, אז הבאימה הזאת היא מולה למזבח, המזבח נותן לה הגנה. שמע מינה, כן, לכאורה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אריזה כפה נמי נמי תנינה. אנחנו גם למדנו את זה שעוף נרבע הוא באמת פסול לקורבן. למה? כי יש ברייתא שאומרת בפירוש, הנרבע, שם הברייתא מדברת על עוף, הנרבע והמוקצה, יחדו אותו לעבודה זרה, והנעבד שעבדו לעבודה, שכבר עבדו בו. כן, תמיד דנים, אם המוקצה כבר נעשה, מה צריך לדבר על הנעבד? ואתנן ניתן כשכר לזנות, ומחיר כלב שהחליף אותו בכלב את העוף, וטומטום. לא ניכר אם הוא זכר או נקבה. נכון שבעוף אין זכרות, אבל כל אחד יודע, יש תרנגול ותרנגולת, בקרבולת, יש עוד סימנים שכל חקלאי, כל מי שלא גדל בעיר, יכול להגיד לך מיד, אם זה בתרנגול לא שייך, כי זה לא קשור למזבח, אם זה תור, או תורה, אם זה יון או יונה, כן? אז אם כן, טומטום ואנדרוגינוס, יש לו גם סימן זכרו נקבות, כולם, אם הם יוקדשו ונמלקו, מתאמים בגדים הבית הבליה. אז יש להם דין כמו נבלה טוב טהור, שאנחנו יודעים שהוא מתאמה רק את האדם בזמן שהוא אוכל, את בגדיו בזמן שהוא אוכל, כיוון שאין מליקה מועילה אלא בעופות קשרים להקרבה. והעופות שספרנו אותם כאן הם לא קשרים להקרבה. ומזה שברשימה גם מנו את הנרבה.
למה אין רובע כאן בראשית?
כי לא שייך רובע, בעוף לא שייך רובע.
אמרת ששייך רובע ולא שייך.
ההפך, נרבה. אפשר להרביע את העוף, אבל אי אפשר שהעוף ירביע אישה, זה לא שייך. אין לו, מבחינה פיזיולוגית, אין לו איבר חיצוני. למה? אפשר, הסוטים יכולים הכל. כן, ראינו בגמרות דברים נוראים, שאדם הגיע לעמק הבכה, אז שם כל התאומות הכי משונות. ברוך אתה, אדוני, אין לך למה של כל ים דור. כן, עוד שני קטעים שהגמרה מסבירה במשנה, למדנו רב חנינא, סגן הכהנים, אומר, שאבא לא קיבל שום בעלי מומים. בעצם הוא אומר כמו תנא קמא, אם רבי עקיבא התיר בעלי מומים שעלו למזבח, אם עלו לא ירדו, רבי יוחנן הגביל את זה, לא חשוב, אבל אומר על כך רב חנינא במשנה, סגן הכהנים, אבא לא היה מאפשר שום דבר. רב חנינא בנתי, לא, רב חנינא, לא זוכר. אז אומר, מה היקמה שמלן? הרי גם תנא קמא אומר ככה שבעלי מומים, אם עלו, לא יר... אם עלו ירדו. עונה הגמרא ואומרת, שני תירוצים, אי ביתי מה מעשה כמשמלן, הוא באמת לא בא לחדש חידושים, אלא מעשה רב. כלומר, זה לא רק תיאוריה, הלכה של תיאוריה, אלא כאן היה מעשה, וביתי מה היא דוחה כלאחר יעד. מה שהוא אומר, דוחה מעל המזבח להגיד, שעושים את זה בצינה, סוף כל סוף עלה למזבח, גם אם אתה צריך להוריד את הנשיא סעדת, תוריד אותו. בכבוד, כן, לא לעשות את זה באגרסיביות. בא רב חנינא להשמיע, כשמורידים את בעלי המומים, צריך להורידם כך. למה? כי הוא אומר, דוחה אבא. מה זה דוחה? דוחה זה קהילה אחר יד, כאילו. זה הפירוש. מוריד, זה ככה, באגרסיביות. למרות שהמילה דוחה תמיד היא יותר נשמעת חריפה. הקטע האחרון במשנה... שאנחנו אמרנו, כשם שאם עלה לא ירד, עכשיו הגמרא אומרת, כל אלו שאמרנו שאם עלו לא ירדו, אבל כל אלו, אם הם ירדו, אז לא יגיד בן אדם, רגע, רגע, הם היו על המזבח, נחזיר אותם חזרה, אבל זה רק בדיעבד. אז שם על המזבח, איך אומרים? יש הגנה, שטח מוגן, יצאת מהשגרירות, אז כבר אפשר לתפוס אותך, אין הגנה. אז כאן ירדת מהמזבח, לא יעלו, יפה. אמרו לה, לא שנו את הדין הזה שאם ירדו לא יעלו, אלא כשלא משלה בהם אמור. האור, זאת אומרת, אותם איברים עדיין לא באו במגע של המערכה של המזבח, ולא נתפסה בהם האש. אבל משלה בהם האור, אפילו בכלשהו, אף אם ירדו, אז הם יעלו, יחזרו ויעלו. למה? כי הם כבר כאילו לחמו של מזבח בפועל. אז גם אם ירדו יעלו. אז יש כאן מחלוקת המוראים על מה אמר אולי דבריו. רב מרי מתני הרישה, על מה שכתוב אצלנו במשנה, שאם ירדו, כאן יש גמרא. רב מרי מתני הרישה למשנה שלנו, שאם ירדו לא יעלו, כמו שדיברנו, מה שהסברנו כרגע, רב חנינא מסורה מתני הסיפה. לא, תמיד רישה וסיפה מתייחס התחלה וסוף, באותו קטע. אבל לפעמים רישה וסיפה זה משנה ראשונה ומשנה הבאה, משנה שנייה שאחריה. במקרה שלנו זה ככה, הסיפה זה המשנה שעוד מעט נלמד, שלמדנו העצמות והגידים, זה החלקים שהם לא בשר ולא דם, העצמות והגידים והקרניים והטלפיים של עולה, הרי העולה כולה קריבה, בזמן שמחוברים, אם הם חלק בלתי נפרד מהקורבן, לא הפרידו אותם, לא פירקו אותם, יעלו. אבל פרשו, והם עומדים בפני עצמם, הבשר והעצמות וכולי, לא יעלו. למה? כי הם לא ראויים להקרבה בפני עצמם. ואם הם עלו בצורה נפרדת, אז הם כן ירדו. אז יש אומרים על זה אמרו לה, לא שנו שאם פרשו הם לא יעלו, אלא כשלא משלה בהם האור. אבל אם הם עלו למזבח וכן משלה בהם האור, אז הם יעלו, יחזרו ויעלו. וכל שכן שאם לא ירדו, שלא מורידים אותם. אם כן, יש כאן שתי גרסאות על מה אומר אולה. מסכם את הגמרא, מן דמתנה סיפה, הבחנינה מסורה שהוא אומר שאולה אמר את זה על המשנה הבאה, לגבי עצמות וגידים, כל שכן שהוא אומר על הרישה, על המשנה שלנו, לגבי אימורים של קורבנות פסולים שירדו מהמזבח. אם מחז בהם האור, יעלה, יחזור ויעלה. למה? כי הם בני הכתרה. כן? לולי שנפסלו, הם היו בני הכתרה. הם בעצם, השם שלהם, הם חלק מהקורבנות. ומאן דמתנא רישא, לפי שיטת רב מרי, שהוא אומר שהוא לא אמר על נושא של אימורים של קורבנות פסולים שירדו מהמזבח, דווקא על מקרה כזה אמר אולה. אבל הסיפה שעצמות וגידים, גם אם אחזה בהם האש, יכול להיות שכאן נגיד שכן ירדו. למה? כי הם לא שייכים לסוג ההגדרות של דברים שהם בני הכתרה. וכאן הגענו למשנה האחרונה בעמוד, היום זה דף פי וב. אומרת המשנה עכשיו מונה דברים שהם לא עומדים בכלל להקרבה, שאז אין המזבח מקדשן. אנחנו יודעים שבכל קורבן יש חלק שמוקטר על המזבח, כמו דם ואיברים, ויש חלק שאו שהבעלים אוכלים או שהכהנים אוכלים. גם כשהכהנים אוכלים זה לא נקרא לחמו של מזבח, כמו שראינו בנושא של מעילה, שאין בהם מעילה. ולכן המשנה באה ואומרת, כל החלקים האלו ששייכים לא למזבח, אלא או הכהנים או הבעלים אוכלים את זה, זה אין לו דין של אם עלו לא ירדו. אין הגנה, כן? אין זכות הגנה לדבר שהוא לא שייך לו. אומרת המשנה הקדושה, ואילו אם עלו ירדו. בשר קודשי קודשים, למי מיועד חוץ מהאימורים בשר קודשי קודשים? לכהנים. בדרך כלל, אשם וחטאת אוכלים זכרי כהנים. אז הם ירדו, כי הם לא לחמו של מזבח. ובשר קודשים קלים, בשר קודשים קלים בוודאי, חוץ מהאימורים, הרי אוכלים אותם גם הבעלים וגם הכהן. ומותר מנחת העומר, הרי בעומר, שאנחנו מתירים את התבועה החדשה בתזיין בניסן, אנחנו קומצים מן העומר, מקטירים אותו, והשאר אוכלים הכהנים. אז מותר העומר, כיוון שהוא מיועד לאכילת הכהנים, אם עלו למזבח, נגיד שהם נטמאו, המזבח לא יגן עליהם, כי הם לא לחמו של מזבח. ושתי הלחם, גם שתי הלחם בחג השבועות, מביאים שתי הלחם. איך מתירים את שתי הלחם? על ידי שני כבשי עצרת שמקריבים אותם. אז שתי הלחם ישירות הולכים לכהנים. לכן שתי הלחם שעלו למזבח, וקרא להם פנצ'ר, אנחנו לא אומרים, הגנה, איך אומרים, אזור הגנה, כן? יש להם זכות הצלה, המזבח, לא, הם לא שייכים, אתה לא שייך ל...
קורא להם פנצ'ר, אם לא קורא להם
פנצ'ר,
צריכים להוריד אותם.
שמה אין לנו בעיה, אין לנו, אם זה לא תמה ואין לו שום פסול.
אבל אם זה לא שייך, אולי צריכים להוריד אותם.
כן, יכול מאוד להיות שאם זה לא פסול, אין לנו אינטרס להשאיר אותו, ניתן את זה למי ש... לתת לו את הדין. אתה רוצה לומר שאם עלו, כאילו הם מקבלים שדרוג עכשיו. לא קרה, לא, אני מבין, מדברים כאן על כל דברים שקראו להם פסולים, זה הנושא. אתה מעורר נקודה נוספת, אני חושב שבמקרה כזה, אנחנו ניתן את זה למי שצריך.
ואף על פי שכשאלים, זה לא שייך בהם, מזבח כלל.
הוא אומר, כן, לא, הוא מסביר למה במקרה כזה כן ירדו, שאפילו כשרים הם לא צריכים לזה.
זה שלא נטמעו על המעלה.
אז הוא מסביר, כיוון שזה בכלל לא שייך למזבח, למה לא שייך למזבח? שהרי הדברים האלו הם בתור, נראית לשון רש"י מיד, טוב, אני אתייחס לדברים מיד, אני אגמור את המשנה. עכשיו, עוד שתי הלחם, אז שוב פעם, שתי הלחם זה לחמם של כהנים, כי איך אנחנו עושים את קורבן שתי הלחם מחג השבועות? אלה שני כבשי עצרת, וזה מתיר את שתי הלחם לכהנים. אותו דבר לחם הפנים. כל שבת, 12 הלחמים, מקבלים שתי המשמרות. איך מתירים את זה? על ידי בזיחי הקטורת, שמקטירים אותם על המזבח. אבל הלחם הפנים עצמו הוא כולו מחל כהנים. אין בו אפילו קומץ. הקמצה היא על ידי הקטורת. שערי מנחות, לקחת מנחה, קומצים, מקטירים ושאר לכהנים. אז כל אלו, כיוון שאינם עומדים להקרבה אלא לאכילה, הרי מה הדין? ירדו. והקטורת אם קטורת צריך להקטיר אותו על המזבח הפנימי, אם הוא הכניס אותו על המזבח החיצון, שוב פעם תרד, בגלל שהם לא ראויים להקטרה על מזבח החיצון, כי מה המזבח הפנימי. היום זה מאוד אקטואלי, פרשת תרומה, מדברים על כל קרובים לעניין. עכשיו עוד נוסף, הצמר שבראשי כבשים, ושיער שבזקן תיישים, והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים, בזמן שמחוברים לבשר של העולה, יעלו עם הבשר. אבל שנאמר, והקטיר הכהן את הכל, מה זה את הכל? בא לרבות גם חלקים, גם חלקים שהם לא מיועדים להקטרה פרופר, אז כיוון שמחוברים הם נספחים ומוקטרים, אבל פירשו מהבשר לא יעלו, ואם כן עלו אז הם ירדו, שנאמר ועשית עולותיך הבשר והדם. יש כאן מתח בין שני פסוקים, מצד אחד כתוב והקטירה כהן את הכל, ומצד שני כתוב ועשית עולותיך הבשר והדם. אז הפסוק השני כאילו אומר רק בשר ודם, לא דברים אחרים. הפסוק הראשון אומר הכל, אז זה הפשרה. אם הם מחוברים, אז הכל. אם הם לא מחוברים, באמת רק בשר ודם. רש"י, ונעשה להתייחס לשאלה של רב ליפא. אומרת המשנה, רש"י, שורות אחרונות, ואילו אם עלו ירדו, אף על פי שקשרים, זה לא שייך בהו מזבח כלל. אולי אתה צודק באמת, אני חשבתי לומר, כן. אפילו שקשרים, בסדר, נכון. אז יוצא איפה שאם יש דברים שלא שייכים למזבח, אפילו שאין בהם תומה, ירדו. והקטורת שעלתה על מזבח החיצון, דעה עליו ראוי הוא. קטורת לא מקטירים על המזבח העולה, המזבח החיצון. הצמר שבראשי הכבשים, אומר רש"י, שלוש שורות אחרונות בפי עמוד ב', רישא דבבא חיטאי. זה, כן, זה משנה אחרת. ובעדי עצמות וגידים כאן למשפטם, שבראשי כבשי של עולה, שהראש אינו בכלל הפשט וקרב עם אורו. אומרים שתת חולין, אין לי אלא נתחים שישנה בכלל הפשטה וישנה בכלל הכתרה. מניין לרבות את הראש שכבר הוטס בשחיטה, ואף פי שאינו בהפשטה, ישנו בהכתרה, תלמוד לומר, ועשית, והקטיר הכהן את הכל, ויש לומר בגובה עורפו אצל ראשו, ויש צמר בגובה עורפו אצל ראשו, חן שר של זקנים שבזקן תיישים של עולה. גמרא, אומרת הגמרא, תנו רבנן, אנחנו בשורות האחרונות בעמוד, תנו רבנן למדו ברייתא, כתוב והקטיר הכהן את הכל המזבחה. מה זה את הכל? בא לרבות הכל, איך אומרים? כולם, הכל, לרבות עצמות, גידים, קרניים, טלפיים, שגם אותם אנחנו מקטירים. יכול אפילו פרשו, תלמוד לומר, ועשית עולותיך בשר ודם, דווקא בשר ודם אתה, ולא חלקים האלו. שואלת הגמרא, אי בשר ודם, אנחנו עוברים לדף פיוב, יכול יחלוץ גידים ועצמות ויעלה בשר לגבי מזבח? אולי תגיד, כיוון שהתורה מדברת בשר ודם, אז צריך לפני פעולת ההקטרה להפריד את החלקים שלא רואים למזבח. תלמוד לומר והקטיר הכהן את הכל, משמע שצריך להקטיר את הכל. הכיצד? יש כאן לכאורה סתירה. אז אם מחוברים, הפשרה היא מחוברים יעלו, לא מחוברים פרשו מהבשר, אפילו בראש המזבח ירדו. זה הפתרון של שני הפסוקים. מתי זה הכל? כשהם חלק. איך אומרים? אדם עולה לאוטובוס, אז הוא מביא איתו מזוודה, אז הוא פטור, הוא מחזיק אותו. אבל אם הוא ירצה להביא מסע בלי שיעלה לאוטובוס או בנפרד, יגידו לו, אדוני, תשלם כרטיס. יש היום איזה מגבלה, נגיד אתה מעלה עגלה, כן צריך לשלם, כי עגלה אתה לא משיב אצלך. למה?
בכל אופן זה דבר שראוי למזבח, אם זה היה מחובר, אז זה בהתחלה היה ראוי. אחר כך שפירש הוא נדחה.
נכון.
אחר כך, לכאורה,
קשה קצת, כאילו, לכאורה היה צריך... נכון, אלמלא הפסוקים הייתי מקבל את העיקרון שאנחנו רואים לאורך כל הדרך, אבל כיוון שכאן התורה נקטה בשיטה של שני פסוקים שלכאורה סותרים, והפתרון הוא שהתורה כאילו אומרת, זה גזירת הכתוב. אומרת הגמרא, כמו שיטת מי נשנתה, כך רשי אומר, תראו כאן רשי, אומר, אמן שמת לי, ומתניתין עלי ביתיה, כן? מי המשנה הולכת לשיטתו, כן? מה אמרנו במשנה, אם פרשו לא יעלו, אותו דבר אם עלו, ירדו, כן? תוסות קצת הולך אחרת, טוב, נראה עוד מעט, אומרת הגמרא, מן תנא דשמת ליה דאמר פרשו ירדו. אומרת הגמרא רבי, והמשנה הולכת כשיטתו. איפה ראינו את דעתו של רבי? ברייתא דתניא. והקטיר הכהן את הכל המזבחה, לרבות עצמות, גידים, קרניים, טלפיים, שגם אותם מקטירים, אפילו פרשו. אז ודאי שהדעה הזאת לא משנתנו. אלא מה אני מקיים, ועשית עולותיך בשר ודם, שמשמע רק בשר ודם, מה יעשה התנא הזה עם החלק הזה של הפסוק? לומר לך, עיקולי עולה אתה מחזיר למזבח. מה זה עיקולי? אם מרוב החום העלית הימורים למערכה של המזבח, והחום לפעמים מעיף, כן, חלקי בשר וכולי, אז אתה צריך להחזיר אותם. עיקולי, ואי אתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות, אם אף מהמערכה, האש על המזבח, את העיקולי, היינו המעוקלים שעומדים להיות גחלים כאלו מהמזבח, לא מחזירים אותם. זה דעת הנקמה, שההבדל הוא לגבי מעוקלים, אבל לגבי עניין של בשר ועצמות וקרניים, תמיד אנחנו מעלים אותם. אבל רבי אומר, וזה מתאים למשנתנו, רבי חולק ואומר, כתוב אחד אומר, וכתיר רק כהן את הכל המזבח, הריבה. אז משמע הכל, כולל עצמות וכו'. כתוב אחד אומר, ועשית עולותיך בשר ודם, נעט, הכיצד. איך נפרש את שני הפסוקים? מחוברים, אם העצמות והגידים מחוברים, יעלו. אבל פרשו, אפילו הם בראש המזבח, ירדו. אז הנה לנו כאן, הדעה שסוברת כמשנתנו, כי לתנא קמא מעלים עצמות וגידים גם אם פרשו מהבשר, ולפי רבי אם פרשו מן המזבח לא רק שלא מעלים אותם אלא גם מורידים אותם, כן? לכן רש"י הולך בשיטה הזאת שזה רבי, כן. מה זה? כן, רש"י כך מסביר את הגמרא, כי תוספות הולך קצת אחרת, אני כיוון שקוצר הזמן אז אולי נשאיר את זה, אם בדרך כלל אנחנו לא מספיקים, תעיינו בתוספות, כאן הוא מביא שיטה אחרת. אומרת הגמרא, למדנו בברייתא שלפי רבי עצמות וגידים פרשו לא יעלו. אמר רב זעירא, לא שענו שהם ירדו אלא כשפרשו כלפי מטה. זאת אומרת, הם התרחקו מהמערכה. יש הרי הכבש, גג המזבח, אתה מתקרב למערכות, מערכה שמקטירים. אם באמת הם פרשו, היינו, התקרבו להלן מן המזבח לכיוון הירידה, אז אנחנו באמת מורידים אותם. אבל אם הם פרשו, נגיד, מהבשר, התקרבו יותר לכיוון המערכה, הם קרובים יותר מהקורבן למערכה, זה לא נקרא פרשו. במקרה כזה, לא ירדו. אלא קירו והתקרבו לעיכול. מה? כי פרשו נפרדו, העצמות והטלפיים נפרדו. אז נגיד, רגע, עוד לא הקטרתי את כל הקורבן, עכשיו הם פרודים, נוריד אותה. הוא אומר, לא, רק אם נפרדו והם ממוקמים יותר רחוק, אבל אם עד רבה הם יותר מהקורבן, אין דבר כזה.
הם מוקדים על הכבש, שזה...
או, גם הכבש מציל, עוד מעט נראה. אבל לגבי השאלה, איפה מיקום הקורבן, איפה מיקום העצמות? כאן זה נראה שזה השאלה... הקובעת כאן. ואי אתה מחזיר, מה אמרנו כאן? נקרא את זה עוד פעם, אמר רב זעירא, לא שענו שמה, אם פרשו עצמות וגידים ירדו אם היו על ראש המזבח, אלא כשפרשו כלפי מטה, שהם יותר רחוקים מהקורבן עצמו ממקום המערכה. אבל אם כלפי מעלה, לא ירדו. למה? זה לא נקרא פרישות. קרו ויהודי הקריבו לעיכול. הם יותר קרובים לאש שמעכלת אותם. שואלת הגמרא, ואפילו פרשו? האם רב זעירא אומר שאם זה פונה כלפי מעלה, גם אם בפועל הם מופרדים מהבשר? הרי אמרנו שרבי אומר בברייתא שצריך להיות מחובר בפועל. אמר רבא, אחי כמר, כך מתכוון רב זעירא. לא שנו, מה שרבי אמר אם פרשו ירדו ממזבח, אבל הם עדיין, כן, יש להם דין של קודשים פסולים, אלא שפרשו לאחר זריקה, אבל פרשו קודם זריקה, עת הזריקה ושריתינו. האדם שנזרק אחרי שפרשו, מתיר אותם למה? לשיבוש של כהנים, מותרים בענה, ואפילו למעבד מיניהו מהם קטה דסכינה, לעשות מהם גם סכינים, זה מה שבעצם כאן, כן, אם הם היו מחוברים בשעת זריקת הדם, אז הזריקה קובעת אותם למזבח, ואם הם פרשו מהבשר, אז זה נחשב קודשים פסולים שאסורים בענה, אבל אם קודם הוא פירש ואז הוא זרק את הדם, כן, כיוון שבזמן הזה היו עצמות פרושים מהבשר, אז הם לא הוקבעו בכלל למזבח, לכן זריקת הדם היא מתירה אותם לשימוש של כהנים, כמובן ההגבלה של זה של כהנים. נמשיך הלאה. סבר לה, רבא שאמר שעצמות העולה מותרות לשימוש הכהנים, סבר לה כי עד אמר רבי יוחנן שמור רבי שמעאל. יש לנו בפסוק, תראו בתורה אור, אומר לנו, כן, והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה שהקריב לכהן, לא יהיה. מה זה לכהן? לא יהיה. יש כאן איזה ריבוי נוסף. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן שמור רבי שמואל, נאמר לא יהיה בעולה. זה ראינו לגבי עולה כתוב לא יהיה, כן? לגבי אור שניתן לכהנים. ונאמר לא יהיה באשם. לגבי אשם, לגבי הבשר, ששם הכוונה לבשר. גם באשם יש לנו פסוק, תראו את הפסוק הבא בתורה אור, כחטאת כאשם תורה אחת להם, הכהן אשר חפר בו לא יהיה. אז שוב פעם, יש ביטוי לא יהיה באשם. אז עומדים חטאת מאשם בגזרה שווה. מה אשם עצמותיו מותרים? באכילה, כן? כמו ששם, כן? מה הטעם אשם עצמותיו מותרים? שם לא באכילה, בשימוש. אפילו אם נפסל הבשר מותר בשימוש, אף עולה, עצמות מותרים. אז הוא אומר, יש לנו כלל.
זה אפשר לנסוע אותו למזבח.
את מה?
מותרים למזבח.
לא, לא, בשימוש הכוונה.
לעולה?
כן. הוא אומר, אם פרש, כן. לא, זה הגזירה שעולה, שלומדים מהשם. אומרת הגמרא, יש לנו כלל כזה. גזירה שווה, זה דבר שאדם מקבל מרבותיו. אבל אם הוא מופנה, היינו, הפסוקים שמרכיבים את הגזירה שווה, הם מיותרים, הם פנויים. אז כיוון שהם פנויים, אז הגזירה שווה חזקה. הגזירה שווה חזקה, אין דינה כקל וחומר שאפשר לפרוך. היא כל כך חזקה, תגיד כמה שקושיות, זה כאילו אחד יגיד, יש לי קל וחומר שהדין שכתוב בתורה הוא לא נכון. ההיגיון שלך צודק, אנחנו לא אומרים שאתה טיפש. אבל כשהתורה אומרת בפירוש ההפך, אז גם קל וחומר לא עוזר. אותו דבר גזירה שווה. אם היא מופנית, היא החלטית, לא יעזור. אז אומרת הגמרא, הגזירה שווה שלנו, אשם וחטאת לגבי עצמות, הוא מופנה. כן? תאילו מופנה, אם תגיד שכאן הפסוקים לא מופנים, אז אפשר לפרוך את הגזירה שווה הזאת. למה? אומר שגם הלימוד של עצמות העולם מדמין עצות אשם, אפשר לפרוך אותו. איקה למפרח, מה לאשם שכן בשרו מותר לו? הרי מקטירים את האימורים, ושאר האשם מותר לכהנים. לכן גם העצמות שלו, אם הם נפרדו, אז הם מותרים בשימוש. אבל לבוא ולהגיד את זה על עולה, שכל הבשר כליל, כולם מוקטרת לבוא ולהגיד שמכאן נלמד גם עולה, אולי יש הבדל, אבל עולה שהרי בשרה אסור לכהנים, אסור אפילו לא לכהנים, הכל הכתרה, אז אולי גם עצמותיו, אלא לא יהיה יתירה הוא, הלא יהיה שנאמר בעולה הוא באמת מיותר, כן? כי גם הפסוק הקודם אומר, והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה, כן? אז זה מה שבעצם זה מיותר. לא יהיה יותר אקטיב. ולכן אפשר לדרוש זירה שווה למרות שיש פרחה. שואלת הגמרא, מה שרבא אמר עכשיו שעצמות העולה שפרשו מהבשר, הן מותרות בשימוש של כהנים. מה תברב עידה בר אבא? למדנו בברייתא, עצמות קודשים, שהם בעצם קורבנות שנאכלים, כמו חטאת ואשם, אז העצמות לפני זריקה מועלים בהם. יש בהם דין מילה, כמו קודשי קודשים, שעוד לפני הזריקה, הוא כבר נחשב בבעלות שמיים, ולכן יש בו מילה. גם העצמות אסורים בשימוש קודם לזה. אבל אחר זריקה אין מועלים בהם. למה? כי כשם שהזריקה מתירה את הבשר באכילה, כך הזריקה מתירה את העצמות לשימוש של הכהנים. אז אחר זריקה אין מועלים, ושל עולה, מועלים בהם לעולם גם לאחר זריקת אדם. שכמו שבשר העולה אסור באכילה טוטלית, גם השימוש בעצמות הוא טוטלי. אז לכאורה קשה על רבא שאמר עכשיו שעצמות העולה מותרות בשימוש, עונה הגמרא ואומרת, אימא תגרוס כאן בברייתא ושל עולה פרשו לפני זריקה אין מועלים בהם, לאחר זריקה מועלים בהם לעולם, בדיוק כמו שאמר רבא, ופליגה דרבי אלעזר. מי זה רבי אלעזר? המורה. בדרך כלל רבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר חולק, למה רבי אלעזר פירשו לפני זריקה מועלים בהם, כן? ולאחר זריקה לא נהנים, אסור באמת ליהנות מהם, זה מדרבנן, ולא מעלים, אם נהנה מהם לא מעל. כן? כמו שרבי שמעאל דרש קודם שאין מעילה בעצמות העולה. ובדין הזה באמת רבי אלעזר חולק על רבא, שהרי רבא אמר אם פירשו עצמות אחרי זריקת אדם, הם אסורים בהנאה, ורב לזר אומר שמותרים בהנאה. רש"י כאן מוסיף שהם חולקים גם בדין עצמות שפרשו לפני זריקה. אז למעשה, לפי רש"י עוד יותר מוקצן. טוב, נראה את המשנה הבאה. אומרת המשנה. יש לנו כאן שני חלקים במשנה. החלק הראשון, דברים שאפו מחום מהמזבח. דבר שני, כבר אמרנו בהקדמה לפרק שהמשנה עוסקת בשני דברים. מה המזבח מקדש? ומה כלי שרת שבא לתוכן מקדשים. אז המשנה כאן מתחילה, גומרת את הנושא של המזבח, ואחר כך עוברת לכלי שרת. אולי היה צריך לחלק את זה לשתי משניות, ומכאן נעסוק עד סוף הפרק בעניין הזה של כלי שרת. אז קודם כל וכולם, כל הדברים שאמרנו, אם עלו למזבח לא ירדו, כל הפסולים האלו, אותו דבר גם עצמות וגידים שהיו מחוברים לבשר, שפקו מעל גבי המזבח, שהם עפו, כן? רואים את זה הרבה פעמים גם בקומזיץ, דברים כאלו. וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר, כן? אבל איברים של קורבנות כשרים פקו מעל גבי המזבח, קודם חצות יחזיר. ומועלים בהם, יש בהם דין מעילה, אבל למה שהם עדיין ראויים למזבח, צריך להחזיר אותם. אבל אחר חצות לא יחזיר הגמרא, תסביר מה העניין כאן של חצות. ואין מועלים בהם, אין בהם דין מעילה, מה?
חצות זה דרבנן, לא?
הגמרא תדון. לא, זהו, זה לא מהעניין הזה, יש כאן לימוד אחר, כן. יפה. אז למה באחר חצות נחשב, הגמרא אומרת שמחשבים כמוקלים, אז התקיימה מצוות הקרבתם. נראה רש"י, אומר רש"י, וכולם, אנח פסולים, כן? חולן, אנח פסולים, בין פסולים לאנח, אנח פסולים, שעלו דתנן בהם לא ירדו, בין עצמות וגידים של המחובה והקלטנה יש, שפקו מעל המזבח, עפו מהמזבח לארץ, לרצפת ההחזרה, העזרה לא יחזיר, אין צריך להחזיר. קודם חצות יחזיר, גמרא מפרש תמה. אז למה רש"י צריך להגיד? שלא תתעכב, תדע, השאלה שלך טובה? בוא נראה. מועלים בהם והקטה בני מזבח נינו, ואין מועלים בהם, דכיוון דאבו לא כמעוקלים, פרש בגמרא, אבל הוא דבר שנעשה את מצוותו, ואין מועלים בו. גמרא. אמרנו, איברים שפקו קודם חצות, יחזיר אותם ומועלים בהם. אחר חצות, לא יחזיר, ואין מועלים בהם. איך ידעמי? היא דעת בו ממש, אם זה איברים שעוד לא הפכו להיות אפר, הם לא נעקלו לגמרי. כן, הם הצליחו לעוף, עוד רואים כאן ממשות של בשר. אם מדובר כך, אפילו לאחר חצות גם צריך להחזיר. הרי האימורים זמן הכתרתם עד הבוקר. זה לפחות דין תורה, כן? אז מה זה קודם חצות? ואי דלית בו ממש, אם מדובר שכבר האיברים נשרפו לגמרי, הם ממש כבר יבשים, כבר אין להם צורת בשר, אין להם מהות של בשר, אז אפילו אחר חצות, אפילו לפני חצות, גם כן לא צריך להזיר אותם. למה לא יצטרך להזיר? ולא יהיה בהם די מעילה. אומרת הגמרא, לא צריכה, עברנו לדף תיבה ומודבט בשרירי. זאת אומרת, בשר שכל כך התייבש עד שהוא נראה כמו עץ. יבש כמו עץ, כמו שאומרים. כן, הם נהיו קשים בגלל כבר כל הנוזלים התאדו ממנו. אבל לא נשרפו לגמרי. אז בזה יש חילוק בין קודם חצות או אחר כך. קודם חצות צריך להחזיר. ויש בהם מילה, אחר חצות לא צריך להזיר. אומרת הגמרא, מאיפה לקחת את זה? מאיפה המקור לדבר הזה? מינה נימילי, מאיפה למדת? אמר רב, כתוב אחד אומר כל הלילה והכתיר. נראה את הפסוק כאן בתורה אור א', צב את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזרח כל הלילה עד הבוקר, שלא תהיה כאן טעות, עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז מצד אחד אומר כל הלילה והכתיר, כן? אז זה פסוק אחד שאומר שהזמן הוא כל הלילה. זמן הכתרת הקורבן על המערכה זה כל הלילה. אז משמע בעצם איברים שפקעו, אז עד הבוקר צריך להחזיר אותם. וכתוב אחד אומר כל הלילה והירים, נראה את הפסוק השני בתורה אור, ולבש הכהן מדובד ומכנסי ועד ילבש על בשרו. והרים את הדשן, לגבי תרומת הדשן, אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. כן, אבל כאן מה זה, זה הפסוק הקודם, סליחה. כל הלילה, בפסוק הראשון יש את שני, כל הלילה ועד הבוקר. כל הלילה והכתיר. איפה זה והרים? כן, סליחה, הפסוק השני. ולבש הכהן לבד וכסה בעד ושו, והרים את הדשן, אמנם לא כתוב כל הלילה, כן? איזה פסוק זה? זה ו' ג', כיוון ששני הפסוקים סמוכים זה לזה, הרי פסוק ב' שקראנו קודם, נקרא אותם ברציפות, זה שני פסוקים סמוכים, צו את אהרון בניו למור, זו תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו, והפסוק מיד ממשיך, ולבש הכהן בהמשך, מידו בעד מחזר עד השברו, ורים את הדשן, תוכל להיש את העולה על המזבח, שמות של המזבח. זאת אומרת, עד הבוקר שמוזכר פסוק ב', הוא בעצם ממשיך גם לפסוק ג'. אז פסוק אחד אומר, באמת, כל הלילה והכתיר. ופסוק שני אומר, כל הלילה שכתוב פסוק הראשון, נמשך גם לשני, ושם כתוב לא והכתיר, אלא והרים. והרים את הדשן, שתוכל להיש את העולה. משמע, שבמשך כל הלילה יכול להרים ולפנות את האיברים, תרומת הדשן שבו הפסוק מדבר.
הדשן זה אחרי שנתעקר.
מה?
דשן זה אחרי שנתעקר לגמרי. להפק הזה. לא?
כן, נכון. אז מה הוא אומר? כל הלילה והרים. מיד נראה את הנקודה.
הוא צריך להישרף, כן. ואז הוא צריך להוריד. אז כן. מה זה?
אז חלקהו.
כאילו זה בשר.
כן. חלקהו, תחלק את הלילה לשני חלקים. קודם חצות ואחר חצות. חצי או להקטרה. כן? אז כלומר, כל האיברים שאפו מהמזבח, שלא נשאו דשן, אז קודם חצות הם לא נחשבים למעוקלים, אם עדיין לא מעוקלים, אז לכן צריך להחזיר אותם. וחציו השני של הלילה זה לדשן, להרמה. אז זאת אומרת, גם איברים כאלו שהם יבשים, עדיין לא איפר ממש, אלא הם התייבשו לגמרי, הם גם כן נחשבים כבר כמו דשן. זה החידוש בקשר להערה שלך. לכן אם פקעו, אז שוב אין צריך להחזירם. נראה כאן רשי, בשרירי, אומר רשי בראש העמוד, קשים. הבשר התקשה, שנתקשו מחמת האש, שלטה בכולם נשרפו, אלא שלא נעשו פחם, אלא קיצים יבשים הם מתוכם. מנה נעמי לה וחצות על ימילתה, כתוב אחד אומר כל הלילה וכתיר, על מוגדל, על המזבח, כל הלילה, על הבוקר, דיינו הכתרה, וכתוב אחד אומר, כל הלילה וסמיך לב, הרים את הדשן, ועל כוחך, הכל הלילה קי, והלא כתיב ולבש הכהן בבוקר מדובד, זה ממשיך את הפסוק הקודם, אלא כל הלילה עד הבוקר, ולבש וירים, כן שמעתי סדר יומה, חציו להכתרה, דלא אבי עיכול, אילב דשן ממשו, וחציו להרמה, אפילו קשים שבהם רואים להרמה, מה שהדין השני תרומת הדשן, לא ממש דשן, אפילו אותם איברים שנפלו אחר חצות, הם ראויים להיות תרומת הדשן. אומרת הגמרא, רב אם כן לומד משני הפסוקים את הדין הזה, קודם חצות אחר חצות. מה טיב רב? כהנה, למדנו במשנה במסכת יומה, בכל יום תורם את הדשן מהמזבח. כל יום יש זה הפעולה הראשונה, הרי זה מצוות עשה שכתוב, והרים את הדשן אשר תאכל לאש העולה למזבח, היא בעצם העבודה הראשונה במקדש, סדר העבודה שעושים שם גורלות, כן? היה עולה אחד מהכהנים על המזבח, לוקח במחתה מהדשן, כמות כמה שהוא רוצה, אין לזה שיעור, ורק שלא יפחות ממלוא קומצו, ויורד ומניח את הדשן במזרח הכבש, יש שם את מקום הדשן, שנמצא, למדנו כבר קצת סמוך לכבש בצד מזרחו. אז אם כן, כתוב, בכל יום תורם מהמזבח מקרות הגבר. מה זה מקרות הגבר? זה כבר לפנות בוקר. עלות השחר. או סמוך לו, קצת לפני כן. או מלפניו או מחרב. ביום הכיפורים, כיוון שהכהן הגדול צריך לעשות לבד את כל הפעולות, אז נתנו לו, פיזרו לו את העבודות על משך זמן, אז הקדימו. היה בחצות, אז נתנו לו כאן חצות. הגמרא תסביר עוד מעט. וברגלים, באשמורת ראשונה של הלילה, מה הבעיה ברגלים באמת? ברגלים יש לנו ריבוי, שליש הראשון של הלילה, שיש ריבוי של קורבנות, אז צריכים לעשות הכנה רבה. ואיסל כדעתך מחצות דאורייתא, שמדאורייתא זמן תרומת הדשן רק מחצות ואילך, אז איך ברגלים אנחנו מקדימים לשליש הראשון של הלילה, איך מקדימים? אומרת, אמר רבי יוחנן, והגמרא מתרצת, כתוב לגבי זמן הכתרת האיברים, כתוב בתורה, כן? כל הלילה, מה הפסוק כל הלילה עד הבוקר? ממש מה שנאמר כל הלילה, איני יודע שעד הבוקר, זמן הכתרה. מה תלמוד לומר הכפילות? שהוא אומר כל הלילה עד הבוקר. אם אמרת כל הלילה, אני יודע מתי נגמר הלילה. אלא הפסוק בא ללמד כאן בנושא של תרומת הדשן, מה בא להגיד? תן בוקר לבוקרו של לילה. תקדים מהזמן הרגיל של חצות, תקדים משהו. מן הבוקר של הלילה שהוא עלות השחר. כן, ילקח כל יום מקרות הגבר, ביום כיפור יש כאן הקדמה להקדמה, ברגלים יש כאן הקדמה להקדמה, כל יום מקרות הגבר סגי. וביום הכיפורים משום חולשה דכהן גדול, כי כל העבודות מוטלות עליו, אז זמן תרומת הדשן מחצות, שיוכל לנוח בין עבודה לעבודה. וברגלים דנפישי קורבנות, אז האפר היה מרובה, מעניין, למרות זה מחר, רק למחרת.
זה זמן לסרוף אותם.
צריך לפנות את המערכה, כי יבואו עליה הרבה קורבנות, הרי את האפר מעלים, חוץ מתרומת הדשן לתפוח. אז צריך לפנות את המערכה מכל הקורבנות שקריבו אתמול, כדי ש... ביום כשיבלו את כל הקורבנות של החגים, אז יהיה לזה מקום, כן.
לכאורה, זה קצת, ברגלים זה קצת קשה, כי הרי לא היה משהו קורבן לפני הקורבן
התחילה. אז זה מה שעכשיו הסברתי עכשיו. אני גם כן התגשתי בשאלה שלך. לכאורה, אם יש ריבוי קורבנות, אז הדשן המרובה צריך להיות אחרי הרגל. לא, אבל זהו, זה קצת מטה. הוא אומר, כיוון, איך אומרים, שאתה יודע... שיבואו לשיעור, הגמרא מספרת האם בשבת, שהאם מותר לפנות מטבן בשבת, אם מתברר שצריכים לבוא לשיעור של הרב הרבה ואין מקום לפנות. יש שאלה של משווה קרקעות, כל מיני שיווי גומות, מוקצה. אז לפעמים אם צריך לפנות, כלומר, כיוון שאתה יודע שלמחרת יקריבו הרבה קורבנות הרגלים, המוספים וכולי, אז אם המערכה תהיית מלאה בדשן, אז מאיזה דשן? מהדשן של הקורבנות שעד עכשיו הקרבנו, הרי עושים במזבח, במערכה תרומת הדשן כל יום, זה כמות קטנה. מפעם לפעם מפרישים את כל ה... את כל הדשן המיותר מהמערכה לתפוח שנמצא במרכז. אז הוא אומר, עכשיו שאתה נמצא לפני הבום הגדול של כך הרבה קורבנות, בלילה שלפני הרגל, מחר נקריב, מוספים וכו' וכו', אז אתה תצטרך, אז אתה צריך לפנות מהמערכה את הדשן של הקורבנות של אתמול. למה? מפני שצריך הרבה מקום לקורבנות החדשים. שם גם נדבה, בכלל.
אחרי כל האורחים, צריך לוקח זמן על הכל.
נכון, גם בכל המועד. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו לשבת, בואו נראה עכשיו הלכה. בסדר? טוב, בשבת אנחנו נפגשים בשעה 3. אולי 3:15. 3:15, בואו נעשה 3:15. בטח ב-4:15. או ב-4. לא, פעם האחרונה היה 4, אז בטח יהיה 4. אז נעשה ככה 3:05. ניתן עוד 5 דקות להתארגנות. ובכן, אנחנו בדף פי איי בהלכה. לא, כן, פי איי. מים שנעשו בהם מלאכה, נטילת ידיים. הנושא הוא המים והכלי. מים שנעשו בהם מלאכה הם פסולים לנטילת ידיים. שכשאדם עושה מלאכה במים, הם נעשים כמי שופכים, העומדים לשפיכה, ופסולים לנטילת ידיים. והיינו אף באופן שלא נשתנה מראה המים, מחמת המלאכה שנעשה בהם, שכיוון שעשו במלאכה במים, הם נפסלים נטילת ידיים. נגיד, אתה שטפת בהם פירות, המים נשארו זקים, אתה לא רואה כאן, אבל עשית שימוש, זה בעיה. עיין עוד בשאר הציון, הערה י' בכף החיים שהביאו טעם נוסף בשם הרש, והוא שעל ידי המלאכה משתנה מראה המים. כתב כף החיים שיש נפקא מינה בין שני הטעמים באופן שעשו מלאכה במים אך לא נשתרה מראיהם. כתב בכף החיים שמדברי השולחן ערוך סעיף ג' שכתב שמלאכה פוסלת את המים גם בלא נשתנה מראיהם, מבואר שזוהר כתמו של הרמב״ם, כן? שמבואר, וכן כתב שער ציון, שאחרונים משמע שטעם זה עיקר, אפילו עשית שימוש, אפילו אין בו שינוי. מים שהדיחו בהם, הכן מים שהדיחו בהם כלים מלוכלכים, או כלים שיש בהם לריח, החוצה בהם הפסולים נטילת ידיים, וכיוון שנעשו בהם מלאכה, הרי זה כמי שופכין. כמו כן, מים שהדיחו בהם פירות ירקות מלכלוך שלהם, המים נפסלו נטילת ידיים. אולם אם השתמשו במים לשטיפת כלים נקיים, או פירות נקיים, אין המים נפסלים לנטילת ידיים. גם אם הייתה בהם אפרורית. נו, אז כאן הוא מקל שאם שטפנו את הפירות הנקיים, או נגיד, יש לך צלחות נקיות, אבל... כן, אתה רוצה לרענן אותם, ככה. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.